רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. לפני שנתחיל, הודעה קצרה למי שמאזינים לנו באמצעות אפליקציות. בימים הקרובים אנחנו עוברים לשירות אחסון קבצים חדש. אם ניסיתם להאזין לפרק כלשהו וקיבלתם הודעת שגיאה, אל ייאוש. כל מה שצריך לעשות הוא למחוק את הפיד של התוכנית או לעשות unsubscribe, ואז להירשם אליה מחדש והכל יסתדר. זה הכל. האזנה נעימה.
שאלה אחת שאצלי עולה לעתים קרובות היא, למה בפודקאסטים יש כל כך הרבה פרסומות למזרנים? ברצינות, אם אתם מקשיבים לפודקאסטים מארצות הברית או בריטניה, אתם מכירים טוב מאוד את הפרסומות האלה לחברות מזרנים, והאמת שגם אני שמעתי אותם כל כך הרבה שהשתכנעתי. כי תכלס, הם עושים דין מדהים. החברות האלה שולחות אליכם הביתה עם שליח, מזרן ארוז בוואקום, מקופל באריזה קטנה, אתם פותחים אותו ואתם ישנים עליו. ואנשים נורא אוהבים את המזרנים האלה, אבל אם אתם לא אוהבים אותו, אז אתם מרימים טלפון, ואז החבר'ה מהחברה הזאת באים ולוקחים בחזרה את המזרן ומחזירים לכם את הכסף, כך שאין לכם מה להפסיד. אוקיי, שכנעו אותי, אני רוצה להזמין מזרן, רק שכמובן הם לא עושים משלוחים לארץ. אז כל הפרסומות האלה מתבזבזות עליי. אלא מה? מתברר שכן יש חברה כזאת גם בארץ. קוראים להם פנדה, האתר שלהם זה פנדזז, כלומר פנדזזזז.co.il, והשיטה היא אותה שיטה. יש להם מזרן משובח עם המון תווי תקן שאני אישית לא מבין מה הם אומרים, אבל אני אברר, ואתם לא צריכים לצאת מהבית כדי לקבל אותו, רק להזמין באינטרנט. הוא מגיע אליכם, אתם ישנים על זה, יש לכם עד 100 לילות. ואם משום מה אתם מחליטים שאתם לא אוהבים אותו, לוקחים לכם אותו בחזרה, בלי עלות, ואת המזרנים שהם לוקחים חזרה הם תורמים לנזקקים. ובנוסף לכל זה, משום שלפנדה אין חדרי תצוגה ואנשי מחירות וכאלה, והם עובדים רק באינטרנט, המזרנים שלהם גם הרבה יותר זולים מכאלה שתקנו בכל מקום אחר. והם אפילו מפרסמים בפודקאסטים. אז פנדה ZZZ.co.il, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. תשנו על זה! זה לא הסלוגן שלהם דרך אגב, זאת המצאה שלי. אולי אני צריך לקחת מהם אקסטרה על זה.
עושים תנ"ך. עושים תנ"ך. יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. בפרק הקודם של עושים תנ"ך התחלנו לדבר על השכנים שלנו. התחלנו מהבניין שלנו בשכונה הזאת. דיברנו על עממי כנען, דיברנו על החיטים, על האמורים, על הכנענים, על הכנזים, וכינחנו בדמון הגדול, באויב המושבע, העמלקים. היום בפרק הזה של עושים תנ"ך אנחנו נצא מהבניין שלנו ונתחיל לדבר על השכנים בשכונה שלנו, השכנים שמסביב, העממים שמסביב. שלום לדוקטור בועז טווי ממכללת אורנים, ברוך הבא שוב, מה שלומך?
שלום, מה נשמע?
מצוין, ברוך הנמצא, חוקר המקרא, שחר ענבר, גם אתה איתנו.
מה נשמע?
מה העניינים?
מעולה.
אז כינסנו את הפורום הזה גם כדי לדבר על השכנים, אבל גם כדי לציין שהנה עברנו 50 תוכניות, וזה עוד נקודת ציון במסע הזה. תודה של עושים תנ"ך. אז כמו שאמרתי, אחרי שטיפלנו בשכנים בבניין שלנו, חלקם יותר נחמדים, חלקם פחות נחמדים, נצא רגע מהחלון ונביט לשכונה, ונתחיל באחד הבניינים הגדולים והמפורסמים, אדום.
אדום, הרבה סיפורים מעניינים במקרא. אסב, אבי אדום.
אסב לא סתם אבי אדום, אסב הוא אדום, והמקרא חוזר ונועץ לנו את הידיעה הזאת שאסב הוא אדום, אדום הוא אסב. לפי המקרא, השם אדום, מקורו במילה אדום, שמקורו בנזיד.
האדום מדם.
שאסב קרא לו האדום, האדום הזה. על איתן אינה מן האדום, האדום הזה, ואסב הוא אדום. ויש משמעות לפי המקרא מאוד גדולה לכך שהעם האדומי הם צאצאיו של עשיו, עד כדי כך שמשה רבנו בדברים כ' ג' ח' בנאום שלו לעם אומר לבני ישראל, לעם ישראל, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. עד כדי כך, וזה הד לקשר המשפחתי בין יעקב לבין עשיו.
למה חשוב כל כך למקרא להדגיש את זה? כי אם חוזרים על זה כל כך הרבה פעמים, זה לא סתם.
המקרא מדגיש את זה, ולא רק את זה, גם כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם עברו דרך המדבר, ואז עלו ממזרח לארץ ישראל, לארץ כנען דאז, והם עברו בטריטוריה של כל מיני עמים, וכשהם הגיעו לטריטוריה של אדום, הם ביקשו לעבור דרך אדום, בדרך המלך, הם אמרו, אנחנו לא נעשה לך צרות, לא נלחם באף אחד, לא ניקח לך משאבים, נוריד את הראש ונעבור מהר. מלך אדום לא הסכים, ואלוהים אמר למשה, תזרום עם זה, אל תריב איתם, אל תתגרה בהם, תעשו עיקוף, תעשו מה שצריך, אדום, אדום זה אח.
זאת אומרת, בניגוד אולי למה שדיברנו בפרק הקודם על העמלקים, שזינבו בכוחות ישראל ואותם צריך להשמיד, האדומים לא הסכימו, אולי היו לא סימפטיים,
לא, זה יותר
בסדר.
לא, זה יותר מזה, כי כשבני ישראל הגיעו לאמורי, שישב בחשבון, על האמורים גם דיברנו, שם לאלוהים לא הייתה שום בעיה להגיד למשה, כנס בהם, ובני ישראל החרימו את כל המקומות שבהם הם דרכו, כל מקום שכף רגלם דרכה. כך שהם הגיעו למואב, וכך שהם הגיעו לכל מקום, אבל את האדומים הם כיבדו.
ויש לזה איזה הסבר או היגיון היסטורי, מעבר להסבר או היגיון התיאולוגי?
בדברים ב' שמשמר מסורות מאוד מעניינות על מוצא עמים, מספרים באמת שאלוהים הוא זה שנתן לאדום, לאדומים, את ארץ אדום, לפני כן ישבו שם החורים האלה, כן? ואלוהים, זאת אומרת, כמו שאלוהים נתן לנו את ארץ כנען, כך הוא נתן להם את ארץ אדום. ובאמת מעניין, הזכרת את המדרש השם, אז בקשר לאדומים יש תמיד שני מדרשי שם, יש גם את אדום וגם את סעיר, כי עשיו הוא סעיר. מעניין שלמה אין מדרש שם? לשם עשיו. מה זה עשיו? שם יודע.
עשיו במצרית עתיקה זה שייך לו או שלא, דיברנו על כך בפרק על השמות.
יפה.
אולי, אני יודע, אולי באמת ידעו. מה אנחנו יודעים על האדומים? בראשית למדוו מתאר את קורות האדומים, מהזמן שהיו להם, איך נגיד, צ'יפדום, צ'יפטן, שהיו כאלה...
ראשי שבטים.
ראשי שבטים, ועד מלוך מלך, זאת אומרת, בהתחלה זה מתואר כאלופי אדום, ואחר כך יש שם כבר מלכים.
שדרגו אותם ל...
נכון, השאלה איזה תקופה בדיוק, איזה מסורת, מאיפה זה מגיע הדבר הזה, איזה תקופה זה לכאורה זוכר, אנחנו לא ממש יודעים. באמת, אסור לפגוע באדומים, הם אחיכם, אסור לגעת בארץ שלהם כי היא שייכת להם. ההסבר הנחמד הזה באמת מפסיק להחזיק מים בתקופת דוד.
טוב, לדוד, הוא שובר מוסכמות ידוע.
אין, לדוד אין שום בעיה, שמואל בית ח' לכבוש את אדום, להציב בנציבים, ואם תרצה גם, הכיבוש מלווה ברצח עם. צבא דוד נמצא באדום הרבה מאוד זמן עד שהוא לכאורה... הורג, רוצח את כל הזכרים, איך אתה מסביר את ההבדל הזה בין לא תתאב ואסור לגעת, לבין מה שדוד עושה שם, אין לי הסבר.
טוב, דוד עושה עוד כמה דברים שסולחים לו בניגוד לאחרים, אתה יודע, הוא אמר
לא לך. כן, מועדף. אבל מה אפשר לו לעשות את זה? אני לא יודע. מרגע זה ממלכת אדום כבושה, על ידי, בהתחלה ממלכת יהודה, לפעמים אני מניח זה גם זז לממלכת ישראל, וכל פעם שהם יכולים הם מנסים למרוד, זאת אומרת כבר אין יותר מדי אהבה שורה בין שני העמים, למרות הציווי לא לתאב אותם, כן, לא אומרים לאהוב אותם, אומרים כן. לא לתאב אותם. בסוף בית ראשון המצב משתנה דרסטית, מלאכי א', פתאום אנחנו פוגשים את, אני חושב שגם דיבר על זה חיון, הלא אח עשיו ליעקב נאום אדוני ואוהב את יעקב ואת עשיו סניתי. אלוהים פתאום אומר שהוא שונא את עשיו, מה קרה? מאין הגיע פתאום השנאה הזו? תהילים כופלם את זין, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה, ספר עובדיה גם כן, ספר שכולו פרק אחד שעוסק בחורבן ירושלים, וגם כן נבואת זעם כנגד אדום, קצת מבהיר את המצב, הוא אומר, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונחרטה לעולם, ביום עמודך מנגד, ביום שבו עמדת מנגד, ביום שבו זרים נכנסו לירושלים, ואתה היית יחד איתם. מהפסוקים האלה מסתבר שכאשר צדקיהו עשה טעות חמורה ומרד בבבל, האדומים נותרו נאמנים, ולא רק נותרו נאמנים לבבל, אלא גם ממש עזרו בכיבוש יהודה, בכיבוש ירושלים, עכשיו, לאור מעשה העוינות, לאור הטיפול המיוחד שהם קיבלו מדוד, וואלה, לא נורא מפתיע, למה הם לא כל כך אוהבים אותנו, את אנשי יהודה. אחרי חורבן יהודה, אדומים ניצלו באופן מיטבי את המצב. אדום הייתה לכאורה מלכתחילה באזור עבר הירדן המזרחי, מדרום לים המלח. לאחר חורבן יהודה הם משתלטים על אזורים שהיו בעבר יהודה. אנחנו רואים את זה בפחווה שנקראת אדומיה, שזה בעצם האזור של דרום יהודה. הם ממש כבר יושבים באזור יהודה.
האדומים האלה הם ישות באמת היסטורית, הם לא רק בתוך הטקסט המקראי, נכון?
נכון, מוצאים את השם אדום, סעיר, כשם של אזור החל מהמאה ה-13 בטקסטים מצריים. יש גם התייחסויות יותר ספציפיות לתושבים שחיו באזור הזה. אסטלת ישראל של מר נפתח, כן, אז אותו מר נפתח גם מזכיר בטקסטים אחרים את השבטים הנוודים של אדום, טוען שהוא אפשר להם להיכנס למצרים, לראות הדרים. רמזס השלישי, שהוא כרגיל משמיד הכל ומנצח את כולם, טוען גם שישמיד אותם. אבל האזכורים יחסית ספורדים, מה אפשר להגיד עליהם? ראשית, שהאזור מוכר, שנית, שיושבים שם שבטים נוודיים.
אז אם אנחנו מדברים על ישות היסטורית, על עם באמת שהיה שם, מה הם אומרים או כותבים על עצמם?
אין לנו עדויות מה האדומים אומרים על עצמם, למרבה הצער. כל מה שיש זה מה שיש לנו בתנך, קצת המצרי. שוב, ייתכן שנטמעו מסורות אדומיות, כי העמים מאוד קרובים, השפה מאוד קרובה.
מה, ניחסנו לעצמנו עוד מסורת של עם מהסביבה, או שפשוט הם לא כתבו והקדמו אותם?
יכול להיות שחלק מהמסורות על אדומים ועל אסב, הם איכשהו מגיעות משם.
אפרופו אדום, סעיר שהזכרת, בפרק הקודם דיברנו על כך שמוצאו של האל היהודאי הוא מהאזור הזה, אזור פרן, מדיין, סעיר, אדום. בישעיהו, פרק סמך ג' כתובים כמה פסוקים מאוד מעניינים, אלגורים. מפסוק א' זה מתחיל כך: מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? זה הדור בלבושו צועה ברוב כוחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע. ישעיהו הנביא שואל, מי זה בא מאדום? והתשובה היא אלוהים. ואלוהים אומר לו, אני הגעתי ואני חמוץ בגדים, אני הדור בלבושי, אבל הבגדים שלי חמוצים, מלוכלכים. וישעיהו שואל אותו, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת? זה נראה כאילו הבגדים של אלוהים כביכול מלאים דם, והוא שואל אותו, למה אתה נראה כאילו דרכת עכשיו בגת? ואלוהים אומר לו, פורה, כלומר מידה של יין, כלומר דם רב, פורה דרכתי לבדי, ומאמים אין איש איתי, ואדרכם באפי ורמסם בחמתי, ויז ניצחם, ניצחם זה הנצח שלהם, הנשמה שלהם, היא ניצזה, ויז ניצחם על בגדיי, וכל מלבושיי הגאלתי. כביכול אלוהים אומר, אני בעצמי נלחמתי בכל העמים שמסביב, והגעתי, והוא הגיע מאדום, הוא הגיע מהאזור הזה של אדום. וזו אחת מהנבואות זעם של ישעיהו, ובאמת אחת היחידות שמזכירות את אדום בנבואות ישעיהו. לפי המסורת היהודית, אדום בשלב מסוים התגלגלה לרומי, לרומאים, ומשם לנצרות, לאחר שהרומאים החליטו שדת האימפריה תהיה נצרות, וגלות בית שני, שנקראת גלות רומי, קרויה בשם גלות אדום. אז מתישהו בעצם השם אדום שהיה מיוחס לאסב הפך להיות מיוחס לרומאים, לנוצרים. ולמה? כי חזל לקחו את המאפיינים שלדעתם היו לאדומים, ומצאו סוג של התאמה עם הרומאים ועם ראשוני הנוצרים, ויצרו זיקה ביניהם, לא זיקה ביולוגית אלא זיקה תרבותית. אותו דבר רעיונית. הם עשו רעיונית, אותו דבר הם עשו עם הערבים שהפכו אותם לצאצאי ישמעאל, למרות שאין שום קשר ביולוגי ביניהם גם לפי המקרא, הפכו אותם לישמעאלים כי הוא פרא אדם, ידו בכל ורצחנים והכל, זה התאים להם לישמעאלים.
זה מתאים לדעתם. לפוליטיקה.
בדיוק, כן. הכל שם פוליטיקה.
אוקיי, עד כאן האדומים ולשכנים שלהם מצפון, הארמים.
ארמים, כן. לפני שמגיעים לארכיאולוגיה, אנחנו צריכים לדבר על המושג אנכרוניזם.
זה החיוך הגדול של שחר, אנכרוניזם. אתה חובב אנכרוניזם, בוא תתוודא.
אני צייד אנכרוניזם. כן. אנכרוניזם זה לפי ויקיפדיה כשל כרונולוגי, ובמילים שלנו זה פאק בתיארוך. זה דברים שנכתבו מוקדם מדי ומאוחר מדי, אבל הם לא מתאימים. יש אי התאמה בין הטקסט לבין המציאות.
אם ניתן את הדוגמה הכי ידועה שאנחנו נתנו אותה כבר 1,000 פעם, אור כסדים, אור של הכסדים, שהייתה אור הכסדים באו אחר כך.
הכסדים באו 1,000 שנים אחר כך, נכון. דוגמה שאוהבים לתת אותה זה אם במחזה של רומאו ויוליה היה כתוב שרומאו הכיר את יוליה באפליקציה.
לדוגמה.
לדוגמה, ואפליקציות לא היו קיימות בזמן שייקספיר, מכאן שיש בעיה להניח שמי שכתב את הסיפור, את אותו המחזה,
כתב אותו בזמן אמת.
כן, עכשיו, למה אני מזכיר את זה דווקא עם הארמים? כי מצאנו אנכרוניזמים גם בעמים קדומים, אז מה מיוחד דווקא בארמים? על פי ספר בראשית, לאבות היו הרבה מאוד התעסקויות עם הארמים האלה. אברהם שלח את העבד שלו למצוא אישה לבנו יצחק, שלח אותו לארם, ושם הוא פגש את רבקה לבאר, והיא חזרה איתו לכנען, והתחתנה עם יצחק, ואחר כך הבן שלהם יעקב ברח לאזור, והוא פגש שם את לבן הארמי, הבן של בתואל הארמי, והתחתן עם רחל ורבקה הארמיות, והם דיברו בארמית, וחיו בארם, והולדו שם 11 בנים ובת, וחזרו לארץ.
קשר הדוק לארמי.
קשר הדוק לארמי, ואחר כך הם ברחו, ולבן רדף אחריהם, והם קראו למקום הברית יגר סעדותה בארמית. מה הבעיה פה?
הבעיה שהארמים, כמו עם ישראל, מגיעים באמת רק בתקופת הברזל, נכון?
אופס. מישהו פה פספס בתיארוך.
בדיוק, הממצאים הארכיאולוגיים והאפיגרפיים הכי מוקדמים של הארמים הם אזור המאה ה-13, כלומר 500 שנה אחרי מאברהם, 450 שנה אחריו, ורק מהמאות ה-11 והעשירית לפני הספירה הם באמת מתחילים להיות מוכרים כשכבה עם הסקריטית של אנשים ואזור גיאוגרפי מאובחן שצריך להתחשב בו. יותר מזה, באזור המאה העשירית ומטה, בעקבות התנגשויות עם עמים סביבם, הממצאים מראים שהארמים נדדו מזרחה לכיוון מסופוטמיה, אזור צפון סוריה ומיטני שדיברנו עליה, והתמקמו באזור שבין שני נהרות גדולים, הפרת והחבור, וזו הסיבה שבמקרא האזור נקרא ארם נהריים. כלומר,
שני הנהרות.
שני הנהרות, שזה קרה אך ורק באזור המאה העשירית.
לפני זה פשוט לא היו שם ארמים.
לא היו שם ארמים בין שני הנהרות האלה, ועדיין שם המקום הוא ארם נהריים. וזה אנכרוניזם די משמעותי. אז למה המקרא מספר לנו על האבות בארם? מאחר ובספר מלכים יש קונפליקט גיאופוליטי לגבי חלוקת הארץ בין ארם ובין ישראל. כלומר צאצאי לבן וצאצאי יעקב. בשאלה איכן עובר הגבול שנמצא בגלעד. במלכים א' פרק כ"ב כתוב וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות הגלעד, ואנחנו מחשים מקחת אותה מידי מלך ארם. ויאמר אל יהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. בגדול מלך ישראל טוען, רמות גלעד שייכת לנו, בגלל שיש סיפור קדום שמסביר את קו החלוקה בין ארם לבין ישראל. שזה הסיפור על הברית שכרתו יעקב הישראלי עם לבן הארמי. והסיפור הזה הוא סוג של קושן שבו מנפנף מלך ישראל, כי בזמן שמדברים רמות גלעד נמצאת בידי ארם. בגדול הם אומרים שזה שיהושע כבש את רמות גלעד בספר יהושע לא נותן למלך ישראל זכות להחזיק בה, כי היא נכבשה מידי מלך ארם אחר כך. אז הם מתחילים להוציא ספרי היסטוריה כדי להראות שלנו יש בעצם זכות אבות על המקום הזה. יעקב קראת שם ברית עם לבן, מה ששלנו שלנו, מה ששלהם שלהם. ובעצם הסיפור של הברית בין יעקב ללבן נכתב כדי להצדיק פוליטית סיפור מספר מלכים.
בקיצור, אתה יותר ממרמז פה על איזושהי קונספירציה מאוד גדולה שהיא בעיקרה פוליטית של מי האזור, ואז הלכו ובנו איזושהי היסטוריה אחורה כדי להראות מאיפה היא התחילה ועד איזשהו הסכם שאמור להיות תקף גם בימיו של כותב הסיפור.
תשמע יותם, אנחנו יודעים שספר מלכים הוא כבר הוא מתאר את ההיסטוריה ברמה גבוהה יותר של אמינות מטקסטים שאמורים לתאר תקופות מוקדמות יותר, ובתקופת ספר מלכים זה פחות או יותר הזמן שהאוריינות רווחה בעם. באותו זמן אנחנו יודעים שהייתה ממלכת ארם, ואנחנו יודעים היום שלפני כן לא הייתה, ולכן אם אנחנו רוצים להבין למה נכתבו דברים קדומים יותר, הרבה פעמים אפשר למצוא את הסיבה בתיאורים טכניים או יבשים על דברים שקרו בספר מלכים, בזמן שחיו המלכים והיו ההתנגשויות הפוליטיות האלה.
בועז, איפה אנחנו מוצאים את הערמים באמת ההיסטורית, בדברים שהם לא קשורים לקונספירציות גיאופוליטיות תנכיות כאלה?
האמת שעד לפני 20 ואפילו 10 שנים הכל היה ברור יותר ומובן מאליו. אפשר להגיד שבחמש השנים האחרונות הכל שוב קצת מסתבך. הרבה מאוד מחקרים, קונגרסים בנושא הערמים, וכמו שתמיד קורה, אתם יודעים, כשיש יותר מחקרים, ככה פתאום אנחנו מבינים שאנחנו מבינים פחות, ויש הרבה יותר סימני שאלה. אנחנו היום, השאלה מיהו ערמי היא שאלה מאוד מסובכת, הרבה יותר מפעם. אנחנו מבינים שהערמים היו מפוזרים על פני מרחב מאוד גדול, ממש מים לים, מהמפרץ הפרסי ועד הים התיכון. התרבות החומרית כמובן מאוד שונה, הווריאנטים מאוד שונים. הדבר היחיד שאפשר להגיד על מי הוא ארמי, זה שכל החבר'ה האלה פשוט דיברו ארמית.
שזה מאוד חשוב אגב, כי זה עם עם, מעבר לשם ולהיסטוריה או אגדות עם, יש להם שפה שהייתה מאוד נפוצה במרחב.
והיא שרדה והיא שגשגה.
זה ככל הנראה הדבר היחיד שמאחד אותם. השפה הזו מתפשטת והופכת לחשובה יותר עם הכיבוש האשורי, הנאו-אשורי. כאשר האשורים כובשים את הממלכות הארמיות, בעצם מה שהם עושים, הם מתחילים להגלות אנשים מארם, מסוריה, לתוך, ללב הממלכה. והאנשים האלה מביאים את השפה שלהם ואת הכתב שלהם. ומה שקורה זה שבסופו של דבר האשורים מפסיקים לדבר אשורית ומפסיקים לכתוב בכתב ותדות ומתחילים ארמית הופכת בעצם ללינגוה פרנקה לשפה הבינלאומית ומתחילים לכתוב בכתב האלפביתי הארמי
שזה מעניין מאוד דווקא הנכבש כופה את תרבותו על הכובש
זה פשוט מסות אדירות של אנשים שמעבירים ממקום למקום
והתרבות שלהם הייתה גם מפותחת יחסית לתרבות שכבשה אותם
לא הייתי מגזים כי השורים יש להם היסטוריה הרבה יותר ארוכה אבל בכל מקרה
אולי השפה הייתה קלה יותר אולי לא יודע
אני לא בטוח שזה עניין של קלות פשוט השורים המוביליות החברתית באימפריה השורית היא יחסית מאוד גבוהה בוא נגיד יותר גבוהה מאשר ישראל של המאה ה-21 לדעתי לעניות דעתי קטונתי כן אבל בחור ישראלי שהיום נולד בירוחם או בבית שאן, הרבה יותר קשה להגיע לאליטה של מדינת ישראל, מאשר לבחור שנולד בארם ונכבש על ידי אשור. באמת הוא מקבל את כל האמצעים כדי להגיע הכי למעלה שאפשר, והארמים פשוט מגיעים.
מתי הם עולים ומתי הם יורדים מבמת ההיסטוריה?
אז הם באמת בתקופה הזו הם פורחים עד שהאימפריה הנאו-אשורית מתחילה להתפשט, אנחנו רואים את הקואליציה, כן, את החבר'ה האלה שאחאב חבר איתם בקרב קרקר, אבל לאט לאט הם נכבשים, חזאל, כן, כבר האחרון, המלך הארמי הגדול האחרון, ואז כל הממלכות הארמיות נכבשות.
יש לנו גם ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מפורסמים שכתובים בארמית ודווקא נוגעים אלינו.
כן, על חלק מהם גם דיברנו, עם הסטלה הכתובת המפורסמת מתל דן, שעליה הזכרנו אותה בכמה פרקים, נכתבה ככל הנראה על ידי חזאל, כתובה כמובן בארמית. יש כתובת שאני לא בטוח שדנתם בה מתישהו בעושים תנך, שזה הכתובת של בלעם בן באור, שהתגלתה בדירה עלה בירדן, שיש סיכוי שהיא כתובה בארמית, יש מחלוקות לגבי השפה, אולי זה ארמית, וזה הרי בחור שנזכר גם בתנך, יש גם ממצאים שלא קשורים אלינו, אם אתם דווקא מתעניינים בארמים כמו תל חלף, המקדש והמצודה מחלב ועוד.
כתבו הרבה.
הרבה מאוד, כן. למרבה הצער הם לא כל כך מספרים על עצמם. זה חסר לנו, ארמים שמספרים על ארמים, זה חסר לנו, זאת אומרת טקסטים היסטוריים, אבל דת מפותחת וזה, יש לנו הרבה מאוד ממצאים מעניינים.
אז בין הארמים הצפוניים לאדום הדרומיים יותר, יש לנו את מואב ועמון. תקועים ככה באמצע, בינינו לבינם.
שני האחים.
שני האחים, אוקיי.
כן, לדעתי זה סדר הגיוני, מפני שהאדומים הם אחים קצת. הארמים מעורבים בקשרי נישואין, כמו ששחר הסביר יפה. והמואבים והעמונים הם קצת אחים חורגים כאלה.
כן.
אוקיי, אז למה אחים חורגים? איפה הם הגיעו?
המקרא מספר על מקור העמים האלה בסיפור המקראי על לוט, האחיין של אברהם אבינו.
בראשית יוטט, אם מישהו רוצה לחפש.
בראשית יוטט, נכון. לאחר שאלוהים מחריב את הערים סדום ועמורה, לוט ובנותיו מתחבים במערה, והבנות שלו בטוחות שהעולם כולו נחרב, לא רק הערים סדום ועמורה.
סך הכל הגיוני.
ולכן הן מחליטות שתפקידם להמשיך את האנושות. הוא מסופר שהם שיקרו את אביהם, גרמו לו להשתכר, ואז הוא היה שיקור קלות.
קלות. לא קלות מבחינת קלות, קלות אלא כמו לוט.
כמו לוט, כי הוא היה איש לוט, ושכבו איתו, שתיהן, והוא לא ידע שזה קרה, ו...
הוא ידע, אך לא ידע שזה כן, קרה, כן. משחק מילי מקראי כזה, כן. כן.
נכון.
וידע זה גם תינה אהבים או כן. קיים יחסי מין.
נכון מאוד, והילדים שלהם הם קראו להם עמון ומואב. מואב כביכול זה שם אתיולוגי מאב, כלומר הוא הגיע מהאבא שלנו, וזה דרכו של המקרא ללכלך על עמים שהם לא עם ישראל, כמו שהוא החליט שכנען הבן של חם שעשה מעשה נבלה, עם אביו נוח, ודיברנו על זה בפרק הקודם, אותו דבר עמון ומואב, בני ישראל דיברו ביניהם על העמים האלה, ואמרו, אתם רואים אותם? אתם יודעים איך הם התחילו? אתם יודעים מה המקור שלהם? אוהו, תשמעו את הסיפור על לוט.
אפרופו אנכרוניזמים, אם אני לא טועה, פרופסור ישראל פינקשטיין ציין את זה באחת השיחות שלנו, מאיפה נולד הסיפור הזה על עמון ומואב, שראשיתם בחטא, זה שהיו עמון ומואב, והייתה ממלכה שיכלה ללגלג על האויבים שלה.
נכון מאוד.
המפגש הבא עם עמון ומואב קורה כאשר עם ישראל בדרכו לארץ. שוב חוזרים לדברים ב', כמו שאלוהים אסר על עם ישראל להילחם באדום, ככה הוא גם אוסר על עם ישראל להילחם במואב ועמון. את המואבים זה לא ממש מרגיע, אנחנו רואים שם את בלק שמביא את בלעם, משלם לו כסף כדי שיקלל את עם ישראל. למרבה הצער, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כן, כל יום שחרית בבוקר בלעם הנביא מנפק את כמה מהפסוקים מהשירות היפות ביותר ומברך את עם ישראל,
וביניהם הוא מכניס פסוק אנכרוניסטי, ותרם מאגג מלכו, הוא מזכיר את אגג ה...
אז הנה חזרנו לעמלקים.
לעמלקים.
הוא גם מזכיר את עמלק, הוא אומר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, נכון?
ומיד לאחר מכן, כשזה לא עובד, כי בלעם מתבלבל ומברך במקום לקלל, אז מלך מואב שולח את בנות מואב היפהפיות שיפתו את בני ישראל, וזה כן עובד. ואם אתם מכירים את הסיפור, קורה שם איזשהו אקט מיני, אולי אפילו קצת פולחני, פומבי, כאשר כזבי בצור, כן, ביתו של נשיא מדיין וזמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, עושים שם סקס לפני כולם, ואז פנחס שם משתגע ועושה שיפודים וכל מיני דברים כאלה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן סנטרל, שמציגים את פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. דן שראל הוא מייסד שותף בחברת דמיסטו.
דמיסטו היא חברה בת קצת יותר משנתיים. אנחנו מנהלים אצל ארגונים גדולים את כל הנושא של מענה לאיומי סייבר, ובעיקר מה קורה אחרי שהתקפת סייבר מצליחה בארגון. אנחנו מוכרים את התוכנה שלנו בכל רחבי העולם. התחלנו לפני כשנתיים עם 4 אנשים, היום אנחנו כבר 70 אנשים.
פיינדר מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל היא הפלטפורמה שיוצרת בשבילכם קשרים עסקיים. פיינדר הוא השער לעולם הסטארט-אפ הישראלי עבור אנשי עסקים וארגונים מובילים מהארץ ומהעולם.
פלטפורמות כאלה הן מאוד מאוד חשובות לנו, אנחנו גם חושבים ורואים שיש הרבה מקומות בעולם, אני אקח לדוגמה את סינגפור שאני עובד איתה מאוד מאוד קרוב, שמאוד מעריכים ספציפית טכנולוגיה מישראל, אז הם יחפשו אפילו לפני שהם מחפשים את הקטגוריה בכל העולם, יכול להיות שהם אפילו יחפשו קודם כל מה יש בישראל בתחום הזה. כי אנחנו יודעים שאנחנו סומכים על הטכנולוגיות שמגיעות משם. אנחנו שומעים הרבה פעמים, אפילו מסטארט-אפ ניישן בעצמם, שכשהם מגיעים אליהם אורחים, הם קצת מסתכלים בפיינדר ומוצאים בין השאר אותנו ולשמחתנו, כשהם מחפשים את התחום הספציפי הזה, שהוא כאמור תחום מאוד מאוד חם, הם הרבה פעמים רואים אותנו ואומרים, אוקיי, זה מעניין, היינו רוצים להכיר קצת יותר את החברה. אני גם לפעמים מקבל טלפונים, ואני מאוד מקפיד לשאול, תגידו, מאיפה שמעתם, מאיפה הגעתם? אז לא מעט מגיעים אלינו דרך פיינדר.
אז מה צריך לעשות כדי שגם הסטארט-אפ שלכן יופיע בפיינדר? פשוט ייכנסו לפיינדר.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
כן, יופי של סיפור. אם מישהו מחפש קנאות במקרא, זה הסיפור.
וכפרס, אלוהים נתן לו את בריתו שלום. כפרס על קנאותו.
כן, משה שם היה חסר, נכון. משה לא ידע תשובה, מה לענות, והנה פנחס פתר את זה בקנאות. בניגוד לציווי, לא לתאה ודומי, לסירוב הפסיבי של המון והאקטיב יותר של מואב לאפשר לעם ישראל לעבור בארצותיהם, לסירוב הזה יש השלכות. דברים כ"ג ארבע, אנחנו רואים, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם לנצח. כן, זוג עשה טעות, נישואים מעורבים עם המוני או מואבי, אסור להתחתן עם הצאצאים שלהם.
אבל האיסור הזה לא מי יודע מה תפס, נכון?
נכון, לא תפס, ואכן הגיבור, אחד הגיבורים הגדולים בתנ"ך, כמובן, דוד, הוא צאצא לרות המואביה.
שיש לה גם מגילה משל עצמה, בועז.
כן, מגילה, וזה יופי של דבר. תקופת השופטים וראשית המלוכה, המואבים והמונים עושים חיים מאוד קשים לעם ישראל, מדי פעם אפילו פולשים לעבר הירדן המערבי. אנחנו מכירים את הסיפור של אהוד בן גרה שנלחם בעגלון, אנחנו מכירים את הסיפור של יפתח שנלחם גם כן בבני עמון, שאול מציל את יושבי יבש גלעד מניקור עינם, כן, על ידי מלך בני עמון. המצב משתפר רק בימי דוד, אז יש ברית עם בני עמון, הברית נשברת שוב בסיפור מפורסם. מכירים את הסיפור עם המלחמה הכי משונה בעולם? מלך בני עמון נהרג, דוד שולח משלחת לנחם את בנו, בנו מקבל שם איזושהי יצא שהם החבר'ה שבאו לנחם הם בעצם מרגלים, ומחליט לפעול, הוא מוריד להם את הזקן ומגלח להם את הבגדים שיראו להם ככה
את מה שצריך,
את מה שצריך לראות. בעקבות זה פורצת מלחמה, דוד כובש את עמון, וגם שלמה שולט בעמון. אבל כאן קורה משהו מאוד מעניין, מפני ששלמה ניסה לנעמה עמונית, ודאי מישהי מבית המלוכה העמוני, והיא הייתה אמו של רחבעם. אז אי אפשר בלי פוליטיקה.
יאללה,
כן? יאללה. אז אני חולה על אורן חזן. אורן חזן ותגובותיו, תגובתו לטעמי, כן, המזעזעת, לנישואיה של לוסי אריש, ו... אני קצת התחלחלתי, אז בוא תשמע אורן חזן. בית המלוכה של יהודה, בעצם כן, המשיח שלו אנחנו מחכים, שיהיה מבית דוד, הוא צאצא לרות המואביה.
מצד אחד.
מצד אחד, ולנעמה המונית. תראה מה זה, שני העמים שאסור להתחתן בהם עד עולם, הם
ראשית דרכנו.
ראשית דרכנו, ראשית שושלתנו, השושלת הכי חשובה, שאנחנו עדיין מצפים לזה. איזה יופי, הנה, אפשר להוציא גם מסר מאוד אקטואלי מכל הסיפור. לאחר מכן היחסים עם עמון ומואב, ככה ככה, מלכי ישראל די משתלטים עליהם, מצבת מאישה שדיברנו עליה לא אחת, מדברת על שליטה ישראלית, על כל האזור הזה. מלכים בית ג' יש שם איזושהי מלחמה שברגע הזה הם כנראה נגד יהורם בן אחאב, כנראה הם מצליחים להסיר את עולה של ממלכת ישראל, הופכים להיות עצמאים. ומלכים בית כ"ד, חורבן ממלכת יהודה, גם הם משתפים פעולה עם בבל ועוזרים לכבוש את יהודה. כאן יש איזושהי פאוזה, עזרא ונחמיה, עם ישראל חוזר לארץ, שוב אנחנו פוגשים את טוביה המוני, ואנחנו פוגשים באמת גם נישואי תערובת. נחמיה ממש ממש כועס, שואלים כמה כועס, הוא דורש מהם לגרש, מאנשי ישראל לגרש את הנשים הזרות שלהם, וכשזה לא הולך בכוח, נחמיה פונה לעוד יותר כוח, ועריב עמם ועקללם ועקם מהם אנשים ואמרתם, יענו נחמיה הולך ברבק, מכסח שם את כולם.
בוא נעבור בו אז מהרובד ההיסטורי לרובד הממצא בשטח. מה אנחנו יודעים על האמונים סלש מואבים?
ממצאים בשטח יש הרבה לאחרונה, יש הרבה מאוד חפירות באזור, לא צריך יותר מדי, כן, לא נחפור לכם, כן, אבל יש הרבה מאוד ממצאים. הממצא כאמור הכי מפורסם זה מצבת מישה, שבאמת מספרת על מישה מלך מואב וכל קורותיו, ואיך הוא חידש את השליטה של מואב על כל האזור הזה ששכן, כן, שבט גד וכל מיני דברים כאלה.
גם השפה מאוד מעניינת,
השפה מאוד
לעברית.
מעניינת, אני ממליץ מאוד על הספר הכתב והמכתב של החיטוב, שבו הוא מפרסם את כל הכתובות שהתגלו ביהודה, בישראל וכל שכנותינו. אתם לא תאמינו, תגיעו לפרק העמוני, אתם לא מאמינים איזה דברים יש שם. שוב, טקסטים מאוד קצרים, אבל אתם רואים את השמות שלהם, זה ממש שמות ישראלים, אלעזר, מלכיאל, ברק, מנחם, אלישע, חנן.
שמות שנזכרים בכתובות עמוניות.
שמות של אנשים המוניים, מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, הדמיון בין התרבות המואבית, האמונית והישראלית, וואו, אין דומה יותר. יכול להיות שזו באמת הסיבה שהכותב המקראי כל כך מבועת מהם ודורש להתרחק מהם ולא להתחתן בהם, פשוט כי הם ממש מזכירים אותנו. שוב, תיגשו לויקיפדיה, תקראו מצבת מישה, אתם לא צריכים תרגום, זה עברית. מואבית זה פשוט עברית.
ולסופה של הקצפת שמרנו את הדובדבן, כמו בפרק הקודם. הפלישתים, חבר'ה, הם הגיעו, הנה הם.
קבלו אותם.
קבלו אותם.
הפלישתים ושאר גויי הים.
שזה לא אותו דבר?
הם חלק מקבוצה יותר גדולה.
מעניין. אז בואו נדבר באמת על הפלישתים האלה. זה אחד העמים אולי הכי מפורסם בתנך. אני חושב שהוא נזכר הכי הרבה פעמים מכל העמים האחרים. אין כמעט מקום שלא מזכירים אותם, מיציאת מצרים, דרך כיבוש הארץ ועד דוד.
למה רק יציאת מצרים? אברהם אבינו, גם יצחק.
אם זאת מעניין, דיברנו בפרק הקודם על רשימות העממים, הם לא כלולים ברשימת העממים.
מעניין.
זאת אומרת, העם היחיד שבטוח היה קיים, דווקא הוא לא מוזכר ברשימה.
קיים
הזה.
ובגדול. כי...
ובגדול, דווקא הוא לא מוזכר ברשימה, וזה מאוד מעניין, אין לי מושג.
אוקיי, מה אנחנו יודעים על הפלישתים הללו?
אז בניגוד לממלכת חתי, שקרסה במעבר לתקופת הברזל, המצרים שרדו את המעבר הזה, הם נחלשו מאוד, איבדו את האחיזה שלהם על ארץ כנען, אבל המשיכו לייצר טקסטים. אחד המלכים ששלטו בתקופה הזו של המעבר לתקופת הברזל, הוא רמסס השלישי. במדינת טאבו יש מקדש מצרי עתיק, וגם רמסס השלישי השאיר שם את החלק שלו, וכתב שם כתובות ותבליטים, והם מאוד מעניינים. יש שם גם טקסטים, גם תבליטים שעוסקים בקרב ימי, ויבשתי שרמסס השלישי ניהל נגד קבוצה של עמים שהגיעו מהים, ככל הנראה. הקרבות האלה נזכרים גם בפפירוס הריס. אם נסכם את הכל, רמסס השלישי בעצם אומר, חבר'ה, ניסתה פה איזושהי קבוצה של עמים לפלוש למצרים, אל תדאגו, אני עצרתי אותם, ניצחתי אותם, ו... ישבתי אותם בחופי כנען.
אז מי זה הפולשים האלה, אנחנו יודעים?
אוקיי, אז מי זה הפולשים האלה? הפולשים האלה, המצרים מזכירים בעצם שלוש קבוצות. רמסס השלישי מזכיר, עכשיו קצת על השפה המצרית, או על הכתב המצרי. הכתב המצרי הוא כתב עיצורי. זה אומר שאני יודע מה היצורים, אבל אני לא יודע מה התנועות.
איך אמרו את
אני לא יודע איך הם הגו אותם. אז הקבוצה
פרעו יכול להיות הגוי גם אחרת.
אז הנה דוגמה. הדוגמה הראשונה היא, הקבוצה הראשונה היא פי למד שין טף. איך הם הגו את זה?
אני הייתי קורא, פלשת. פלשת.
פולושתו, פילישתי, השד יודע, אבל זה פלשת. בוא נגיד ככה.
לנו בעברית מודרנית קל לקרוא את זה ככה, ואת אומרת מאוד יכול להיות שקראו את זה פלשת.
יכול מאוד להיות. קבוצה שנייה, שפה אנחנו בבעיה, כי יש גם יצורים שיש להם כמה קריאות, קראו להם או סקל, או סכר, עם טף כזה, סכר. והקבוצה השלישית, נגיד שרדן. בסדר? עכשיו, אז יש לנו פה שלושה שמות של עמים. השם הראשון יחסית מוכר.
כן, פלשתים. הגיוני.
אבל מה פשר שני השמות האחרים? סקל ושרדן. עכשיו כשאני חושב עברית, לא ברור. אבל בואו ננסה לחשוב רגע באנגלית. כן, באותיות לטיניות. ססל, סרדן. מה אתם מרגישים?
איזה אוקיי, שם? ניתן רגע על המאזינים איזה פאוז. כן. למי שרוצה לעשות רגע פאוז ולחשוב. סקל, סרדן. אולי במבטא לועזי יותר.
ססל וסרדן. סיסיליה, סיסלי. וסרדיניה, אנחנו מרגישים פה בעצם את האיים האלה של הים התיכון.
זאת אומרת, גויי הים הגיעו מאזור הים האיגאי, יכול להיות שזה מסתדר.
זה אפשרות אחת. זאת אומרת, השאלה היא, האם הם באו משם, או שלשם הם הביאו את שמותיהם. כי כאשר אני רואה את הפלישתים, אני בעצם רואה את החבר'ה האלה מגיעים אלינו, ומקימים את חבל פלשת. אז יכול להיות שהם הגיעו לשם, יכול להיות שהם יצאו משם, תכף נגיד בדיוק מאיפה הם הגיעו. עכשיו זו אינה נקודת המגע הראשונה בין העמים האלה לבין הפלישתים ולבין העמים האחרים. כבר בתקופת אל אמרנה, העמים האלה מוזכרים בטקסטים מצריים, הם היו בעצם שכירי חרב של המצרים, וככל הנראה, כאשר המצרים נחלשים, הם מתחילים לנצל את ההזדמנות, אומרים יאללה, אין כסף, אז בואו נביא את המשפחות, בואו ננסה, כן, ננסה להקים פה ממלכות משלנו, והם באמת עושים את זה. יש עוד טקסטים שעוסקים בהם, אבל כן, קצת יותר מאוחרים, המגילה של ונמון, ופתאום לפני 10 שנים, אולי קצת פחות, התגלתה ממלכת פלסטין או וולסטין, בסוריה, באזור חמת, שאולי ממלכה פלישתית שהייתה בסוריה, אבל כן.
אוקיי, עד כאן הטקסטים החוץ מקראים על הפלישתים, מה אנחנו יודעים עליהם מהארכיאולוגיה בפועל בשטח?
מראשית תקופת הברזל אנחנו באמת מוצאים את הפלישתים יושבים בחמש ערים גדולות.
חמשת סרני ערי פלישתים.
סרני פלישתים, כן, ועוד כמה אתרים קטנים, מי שמגיע לתל קסילה לדוגמה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, יש את תל דור שאולי שם ישב עם אחר, ולאו דווקא הפלישתים, עם אחד אחר מגוי הים. את הממצא, איך אנחנו מזהים אותם? הממצא החומרי הפלישתי פשוט כל ילד יכול לזהות, הוא מאוד
כל מוכן. ילד ארכיאולוג, אתה
לא,
מתכוון.
גם לא, זה, הוא פשוט שונה, רואים שהוא זר לאזור, קרמיקה אחרת, צבעים אחרים, ציורים אחרים, הברווז הפלישתי המפורסם, טיפוסי כלים אחרים, סיר בישול אחר, הכל נראה אחרת, ומי שרואה את התוכנית עם גרפינקל וכל החבר'ה, כן, אז גם הרבה מאוד עצמות חזיר, נעשה דרך אגב מחקר גנטי על חזיר הבר בארץ, ומסתבר שהוא בכלל, בניגוד לחזירי הבר האחרים באזורנו, הוא בכלל ממוצא אירופי, יש לו DNA אירופי,
כנראה שהביאו אותו.
כנראה הגיע עם הפלישתים בספינותיהם, מאוד מאוד מעניין. מאין הגיעו הפלישתים? זה שאלה קשה שיש לה הרבה מאוד תשובות, באמצעות הממצא הזה, הממצא הארכיאולוגי, אנחנו יכולים כיום להעריך שהם מגיעים מאזור מערב אנטוליה, מערב טורקיה, ואיי הים האיגאי, מחזקות את ההשערה הזו, כל מיני מילים פלישתיות ששרדו במקרא, כמו סרן, שכנראה מגיע מהמילה טירן, שזה מהשפה הלובית של שהייתה מדוברת בדרום אנטוליה, לובית אחרת, עם שני ווים, לא לובית של אפריקה, וכובע בקוף, שגם כן מופיע בהקשר לגוליאת, גם כן מגיע ממערב אנטוליה. מה הפלישתים עצמם אומרים? זה קצת בעיה, אין לנו כתובות פלישתיות קדומות, ולכן הם לא כל כך, עד שהם מתחילים לכתוב, הם כבר לא כל כך זוכרים מאיפה הם מגיעים. המסורות בתנך באמת מדברות על כפתור, כן, נכון, דברים בית, והפלישתים מגיעים מכפתור, שזה קרטים.
כמה פעמים כתוב שהם מגיעים מכפתור.
כמה פעמים, היום
זה... וגם ברשימות הגנאולוגיות בפרשת נוח, מסופר שזה הוליד את זה וזה הוליד את זה, וכפתורים, ויצאו בסופו של דבר אשר יצאו משם פלישתים, כלומר זה המקור שלהם.
נכון, והיום במחקר זה קצת פחות מקובל, זאת אומרת היום החוקרים בעצם קצת חולקים על המסורות האלה שמשוקעות במקרא, ככל הנראה לא באו מקרטים, אלא יותר צפון מכיוון מערב אנטוליה.
סיפורים פלישתיים, אגדות על פלישתיים, סיפורי מקרא פלישתיים, יש לנו באמת המון.
יש לנו המון ויש לנו גם הרבה
אנכרוניזמים.
בוא נתחיל בסיפורים.
אבל לפני זה בוא נחזור למה שבועז אמר, על מתי הם הגיעו. אנחנו מדברים על ימי רעמסס השלישי. אנחנו מדברים פה על 1180-1200 לפני הספירה, ואנחנו יודעים שהאבות לפי המקרא חיו ב-1800.
לפי התיארוך המסורתי אתה מדבר כרגע.
לפי התיארוך המקראי, ולפי סדר עולם רבה מה שנקרא, לפי התיארוך של מבריאת העולם ועד ימינו. ואנחנו מוצאים שלאבותינו היו מספר התנגשויות עם הפלישתים. אברהם נתן את שרה אשתו לאבימלך מלך גרר, שהייתה עיר פלישתית, וגם כתוב שהוא גר בארץ פלישתים ימים רבים. אחר כך הוא קרת ברית עם אותו אבימלך וגם עם פיחול שר צבאו. לאחר מכן גם יצחק קרת ברית עם אותו מלך וגם הוא גר בארץ פלישתים. אחרי זה גם כתוב ששם אצל יצחק כתוב שאבימלך מלך פלישתים, הוא כבר לא סתם מלך גרר. אפילו שעברו 80 שנה בין שתי האירועים האלה. ואחר כך כתוב על מלחמות בין רועי יצחק לבין הרועים הפלישתיים. וזו קצת בעיה, אם אנחנו יודעים שהפלישתים הגיעו 600 שנה אחר כך לאזור.
אוקיי.
זה סוג של אנכרוניזם בעייתי. שמעתי ניסיונות לפתור את זה על ידי מאמינים שאומרים, היו כמה קבוצות שנקראו בשם הזה, ואולי אלה פלישתים אחרים.
אולי, אגב, לא מן הנמנע, זה יכול להיות, אבל...
זה יכול להיות. גם מה שכתוב עליהם מספר שופטים, שמואל, שאז באמת... גם לפי ארכיאולוגיה הם הגיעו הנה, גם שם מה שכתוב עליהם הוא אנכרוניסטי. כך לדוגמה מסופר בשופטים תזיין, שהאל הראשי שלהם היה דגון, ולמקדשו, המקדש של דגון, הביאו את שמשון הגיבור, שהוא היה עזוק וחלו. אבל דגון היה אל חשוב במיתולוגיה האמורית והאוגריתית, אבל לא היה לה שום קשר למיתולוגיות האיגאיות. כנ"ל בשמואל א', פרק ה', פלישתים לקחו את ארון הברית לאותו מקדש דגון, שאמור היה להיות באשדוד, שהיא עיר פלישתית, ושוב, מה לפלישתים ולדגון, לא מצאנו שום
קשר. משום מה, בזיכרון הקולקטיבי, דגון מחובר מאוד לפלישתים.
בעקבות הסיפורים הללו. או לדוגמה, סיפור מלחמת דוד בגוליית הפלישתי, שהגיע מגת. לבוש המלחמה של גוליית, מורכב ממדים של חייל אשורי, ולא איגאי. ואנחנו יודעים... מהממצאים איך נראו חיילים אשורים ואיך נראו חיילים פלישתיים או חיילים שהגיעו מאזור הים האיגאי.
וזה ממש לא התיאור, כי יש שם תיאורים של השריון ושל הכובע.
זה תיאורים שמתאימים מאוד לחיילים אשורים שמגיעים מדוגמים.
דרך אגב, יש מאמר מאוד יפה של פינקלשטיין על, הוא מתאר את גוליית, בוחן את ציודו, ומסיק שמדובר בשכיר חרב יווני ששירת. או בצו המצרי, או בתקופה הזו יש לכמה...
הביאו שחקן חיזוק.
כן.
כן.
מאוד מעניין.
אפרופו הפלישתים, בפרק שעבר דיברנו על השכנים הקרובים יותר, אחד מהם זה העם הגרגשי. יחד עם הפלישתים הגיעו כל מיני קבוצות, ואצל רעמסס השני נזכרו מספר קבוצות, שהגיעו מהים האיגאי, ואחד מהם נקרא קבוצת הקרקישה. אולי יש לזה קשר לגרגשים, אולי לא.
נשמע דומה, אבל...
ניתן למאזינים
להחליט.
יש כמה ממצאים מאוד מעניינים שמתחברים יפה לסיפורי המקרא. בתל צפי שמזוהה עם העיר גת, חופר אהרון מאיר מאוניברסיטת בר אילן, והוא זיהה שם, אני לא זוכר בדיוק לפני כמה שנים, אבל זה ממש לא הרבה זמן, איזשהו סטרקון עם שם מאוד מעניין, מהמאה העשירית, אולי מאה התשיעית, שכתוב על האוסטרקון הזה שני שמות. הראשון זה וו למד דף, ולת, ולת.
אוקיי.
והשני זה עם א', אלות, או אלות. עכשיו, למה השמות האלה כל כך מעניינים? מפני שמבחינה אטימולוגית, שני השמות האלה תואמים לשם גוליית. איך זה יכול להיות?
כן, אז...
איך זה יכול להיות?
ולת ואלות.
יפה, איך זה יכול להיות? כי החבר'ה שכותבים את המקרא, הם דוברי עברית. הפלישתים דברו, לפחות בהתחלה, כנראה איזושהי שפה אחרת, שהיא קרובה ליוונית. כאשר החבר'ה הישראלים שומעים אותם מדברים, הם שומעים את השם גוליית, אבל הם לא מבינים, הם לא מצליחים להבין אותו, הם כותבים אותו כמו גוליית, כשככל הנראה, כנראה, ההגייה המקורית הייתה משהו כמו אליאטס. מי שקורא, כן, איליאדה, אודיסאה, מלחמת טרויה, זה ממש שמות כאלה יוונים תיאורים.
זה קורה לנו גם היום, במעבר בין שפות, אפילו שפות שהן נחשבות מאוד קרובות, או מי שיגידו אחיות, רצועת עזה, השם כן. שלה בערבית הוא רזה עם רין, שזה אותה אות כאילו, אבל היא אות אחרת לגמרי, הלחץ. רק עם נקודה וקוראים אותה רע. כפר מרר, זה לא כפר מער ולא כפר מגר, זה כפר מרר.
על אחת כמה וכמה כשמדובר בשפות שונות כל כך, קחו בן אדם, תנו לו לשמוע סינים מדברים ונסו לתעתק את השמות שלהם, זה בוודאות זה יקרה. שם נוסף שמופיע בסיפורים פלישתיים, אחיש, כנראה על אותו סגנון, כנראה נהגה משהו כמו אחיהוס, שוב, שם מאוד יווני, שהחבר'ה הישראלים שמעו את זה אחיש וככה תיעתקו את זה. הכתובת הפלישתית הם כמעט לא כותבים למרבה הצער, הכתובת הפלישתית הכי ידועה היא מגיעה מעקרון, וזו הכתובת של אחיש, כן, אחיש בן פדי, הוא כותב שם את כל השושלת שלו, בית, כן, את הבית הזה בנה אחיש בן פדי, בן יסד, בן עדה, בן יער, שר עקרון וכולי, ותראו למי הוא בנה את את הבית הזה, את המקדש. אמר קודם שחר, דיבר על דגון, דגון זה באמת אל כנעני. מה הקשר בין הפלישתים לדגון? מדובר ככל הנראה בתקופה שבה הפלישתים כבר נעשו פה, נטמעו באוכלוסייה המקומית, והתחילו לאמץ לעצמם אלים מקומיים. איך נראתה המיתולוגיה, איך נראתה הדת הפלישתית בראשיתה? אז הנה, בונה, מספר לנו אחיש, שאת הבית הזה הוא בנה לפיתגאיה.
נשמע דומה מספיק.
למה זה נשמע דומה? לאיזה? לגאיה, כן, האלה היוונית. מאוד יכול להיות שיש פה איזשהו קשר, אבל שוב, זה איזשהו זיכרון עתיק של פעם, 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 אנחנו, הייתה לנו אלה בשם גאיה אולי, וכן, הכל כבר נטמע והתלכלך. והתערבב מההתעמאות בכנענים.
ואולי לסיום אני רוצה להזכיר, אפרופו ערבובים כאלה, שבעולם העתיק הגדרות העמים, ההגדרות שאנחנו מכירים כמדינה, איפה מתחיל ואיפה נגמר אני, ואיפה מתחיל ואיפה נגמר האויב, הידיד, השכן, לא כל כך ברורים כמו שלנו נראה שהם ברורים היום. ושחר, יש לך רשימה מאוד ארוכה של מתערבבים כאלה, אני קורא לזה.
מתערבבים, ולא רק איפה אני מתחיל ואויב נגמר, אלא גם בעולם העתיק לא היה בעיה של ניסויים בין בני קבוצות שונות, בני דתות שונות, וזה היה פרקטיקה פוליטית מאוד מקובלת, וגם בקרב האנשים הפשוטים. כל הרעיון של זרע הקודש של בני ישראל, של עם ישראל, האיסור על ההתבוללות, הרעיון שהאדם שלנו הוא קדוש יותר, זה משהו שהתחיל בימי שיבת ציון. אבל אם אנחנו פותחים את המקרא, פותחים את התורה, אנחנו יכולים לראות שמתחילת הדרך היה ערבוב מתמיד וקבוע בינינו לבין כל העמים שהיו סביבנו. זה מתחיל באברהם אבינו, שלקח לו את הגר שהייתה מצריה, ואחר כך הייתה לו אישה נוכריה אחרת בשם קטורה. אותה הוא נסע לאישה לאחר מותה של שרה אשתו. נשות עשיו היו חיתיות, יהודה התחתן עם בת שואה שהייתה כנענית, הקלה שלו תמר גם הייתה כנענית, והיא הייתה אם בניו פרץ וזרח, שמפרץ בסופו של דבר יצא דוד המלך. יוסף התחתן עם אסנת, שהייתה מצריה, ביתו של כהן גדול מצרי. ציפורה אשת משה הייתה מדיינית, ביתו של יתרו, ואשתו השנייה של משה הייתה כושית.
מארץ כוש, כן.
מארץ כוש, כן, אז לא היה, זה לא הייתה מילת גנאי. בספר דברי הימים, ברשימות היחס, יש נשים ופילגשים נוכריות בתוך המסגרת השגרתית של החברה הישראלית. נשים מצריות, ערמיות וממקורות אתניים נוספים. יעל הייתה אשת חברה קיני.
והיא גיבורה.
והיא גיבורה, נשותיו של שמשון היו פלישתיות. רות, הסבתא רבא של דוד, הייתה מואביה, כמו שציינו קודם. בת שבע, אשתו ואהובתו הנצחית של דוד המלך, בעלה הראשון היה אוריה החיתי. אין סיבה לא להניח שגם היא הייתה חיתית. מעכה, אמא של אבשלום, הבן של דוד, היא הייתה בת מלך קשור. שלמה המלך השתמש בנישואי תערובת ככלי מדיני, זה ידוע, והיו לו נשים מכל הסוגים ומכל המינים. המפורסמת הייתה בת פרעה, אבל יורשו רחובעם, אמרנו, היה בנה של אישה אמונית. וכן הלאה וכן הלאה, איזבל, דיברנו עליה, עתליה גם, דיברנו עליה בכמה פרקים, הם היו ממוצא פיניקי. וככה זה המשיך לאורך כל המקרא עד ימי עזרא ונחמיה, שהגיעו ארצה מבבל ונדהמו לראות את כל ההתערבבות של עם ישראל עם העמים סביבו, ודרשו מעם ישראל לגרש את הנשים הנוכריות, וזה לא עבר בקלות, והיה פולמוס גדול מאוד סביב העניין הזה. בין השאר המחקר טוען שאז נכתבה מגילת רות, כתגובה לאותו צו של עזרא ונחמיה לגרש את הנשים הנוכריות, ומוצאים גם נביאים שמתעוננים על הדבר הזה, ומבקשים מעם ישראל לזכור את אשת נעוריו, ואת אנשים שאותם הוא אהב, ואותם הוא כיבד עד היום, ולא למהר ולגרש אותם. מעניין לדעת האם זה הצליח או לא, הציווי הזה. מכל מקום, בימינו כבר עם ישראל הפך להיות עם קדוש וטהור, שאסור לו להתערבב עם
אף אחד.
עם אף אחד, אלא אם כן הם מתגיירים כחוק וכהלכה.
ואולי כדי ככה לסכם את הדברים הנוקבים האלה, אני אגיד שאנחנו צריכים קצת פחות לפחד ממה שמסביב. יש שם דברים פחות טובים, כמו בכל מקום, אז בואו ניקח את הדברים היותר טובים, העממים שמסביבנו, מעמי העולם.
ונלמד מאבותינו.
ונלמד מאבותינו, וניקח את הדברים היותר טובים אולי, ונאמץ אותם. לא חייבים לקחת הכל, גם אפשר לבחור. כי בסוף זה רק יכול להפרות אותנו, אם ניקח את הדברים הטובים ולקדם אותנו, ההסתגרות היא תמיד מביאה לפיחות.
לא עם לבדד ישכון.
כן. חברים, תודה רבה, שחר ענבר, חוקר המקרא.
תודה לך.
דוקטור בועז טווי, שיש לו אתר חדש.
אתר חדש, נכון, חבר'ה שרוצים להתכונן לבגרות, הילדים שלכם. כתובת,
כתובת, כתובת.
חפשו בועז טווי בגוגל, שוב על אותו עיקרון של חשיבה, ולפרוץ גבולות, ולנסות כמה שיותר מעניין, כי תנ"ך יכול להיות מעניין, חבר'ה.
מעניין, הנה אנחנו פה.
עובדה, אתם פה. אתם פה.
אתם פה. עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך, אז חפשו את עושים היסטוריה באפליקציה, בספוטיפיי, באייטיונס או באתר הבית של עושים היסטוריה. אנחנו מזמינים אתכם גם לקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, שהיא כבר סוג של קבוצת הבית שלנו. תודה לצוות התוכנית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, אביב שם טוב מנהל המחירות, שרה סילבצקי על הקהילות, דניאל זיסמן העורכת והמפיקה של התוכנית. אני אותם שטיינמן, תראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.